הוא בתוך השער, הוא הרבה יותר ממשל. ראו את הגוף והנפש, ראו את האחר והרוח, הרמב״ם הוליסט, הרמב״ם לא רואה, כל הרפואה של הרמב״ם לא ראה בגוף. אני מקבל לומר, זה לא משל חיפי, משל, יש דוגמה שבכלל לא רואה. נראה מהטוס יעבור. הרצה קטנה, קצועים. נעבור. הכזור הוא ברא את העולם, העולם, גם האבולות עולה תארים, אז קצת, באבולוציה יש כל תאריכים מקריים. עולות להיות פרדאות שתוקנו באופן מקרי, במהלך השנים, ביתרון לרק. אנחנו מאמינים שבראשית ברא אלוקים, שהכל מתוכנן, הכל מאורגן, אלא יש ממד שקוראים לו בריאות, בריאות, נורמליות, זה כל כך קשה להתרגל את זה. אמרו לנו ש-800 שנה זה כל כך קשה להתרגל, גם לנו תחים דתיים, אולי לאנשים יותר דתיים, עוד יותר קשה להתרגל את זה. שהעולם בריא, שאלוקים נמצא בדוחנו, שהאישיות שלנו, זה מושג כל כך חדש, בריא זה... מה זה מעניין אותי? העולם הזה דומה לפרוסדור לפני העולם הבא, אבל לא, הפרוסדור הזה מתוחכם כל כך מדויק. הפרוסדור הזה דומה, מכין את העולם, בונה את העולם הבא, מכין את העולם הבא, צומח רק מתוך הפרוסדור הזה. לכן מתווה הנפש שלנו והגוף שלנו הוא בריא, וכמו שהגוף יודע לעשות הכל, מערכות כל כך גאוניות של עיכול ומחשבה, אין סוף כמה שהמדע יותר מעמיק בחקר המכונה המופלאה שמה גוף האדם, כך הוא מבין איך המערכת הפלאית הזאת עובדת, ככה גם הנפש, היא מערכת פלאית ועצומה ועמוקה לנחם, והיא בריאה, היא בריאה, היא בריאה פרושות דבר שהיא מתאימה לדעת אלוקים. ויש בה, יש מחלות, מחלות שהעבדו, מחלות אוטואימוניות בעיקר המנגבים, מחלות שגוף לא מכיר את עצמו, לא מזהה את עצמו, משהו ככה לגוף, שהוא בקריסה, מעמיסים עליו אין סוכרים, והשן, זה לא משנה מה, וסלוסים, אז הוא לא מזהה את עצמו, והוא לא מבין שאנחנו אוכלים מה שבריא לנו, אנחנו, אתה רושה משהו וזה כואב לך, אז תקום, נכון? ככה אומרים לנו באימונים, אתה רק כואב לך, תפסיק לרחוץ, זה לא? כי זה הכל תהיה חזק, תהיה חזק זה להיות אטום לגוף שלך. אם אתה סתם מה יהיה חלש, אז תהיה חזק. זה כואב לך, יש לה פוגע במשהו, כי הוא מערכת מאוד מאוד מתוחכמת, בריאה, אלוקית, שאומרת לנו, משהו זקוק לעצומת, אנחנו לא יודעים איך הגוף עובד, ככה אנחנו לא יודעים נפש עובד, מצוין, והדבר היחיד שבגוף, גם הגוף לא תמיד אדם מודע לזה שהוא לא בריא, קשה להניח את זה, אבל בנפש אדם לא מודע בכלל לזה שהוא לא בריא, הוא לא מזהה את זה כחוסר בריאות, עכשיו צריך לחלק, משום שמכאן והלאה הרב מדבר על אנשים שלא מודעים לבריאות של הגוף שלהם בצורה אחרת. בסדר? בואו נמקד. הרב מדבר על אנשים ששכים לעשורים וגם עושים את הדברים רעים. אינטיבית. אנשים שמה שנקרא עושים מה שבא להם. אנשים שזורמים. אנשים שמרגישים קשובים לעצמי. זה חוסר מודעות עצמית כמו. אנחנו נותנים את זה לכיוון אחר. באמת, אני מדגיש כל שכון, אבל הרמב״ם פחות תתעסק פה. באופן ישיר, הרמב״ם, אני מדבר שהם רוצים להיות צדיקים, להיות צדיקים, אבל הם חסרי אמון לחיים בעצמם. הם מאוד מאמינים שבראשית ברא אלוקים את השמיים, אבל איפה הארץ, זאת אומרת, איפה אני? למרות שאותי ברא מפלצת, או למרות שאין סוף חיות פרם מקנות, למרות שפרויד בעיקרון צודק, ככה יש הרבה אנשים צדיקים מאוד מאוד מאוד, שחושבים שפרויד צודק. דיברנו על זה כמה פעמים. החזקים יודעים שהם לא חושבים שהם חולים, הם חושבים, זה ההבדל גדול. הם חושבים שהם נכים, הם חושבים שכולם נכים, שכל העולם הזה הוא מתונף. שהכל אבלי אבלים, הכל אבלי העולם הזה, טייבס. טייבס, המחשבות שעם ישראל חוטא בגלל תאוות. הן נכונות מאוד, אבל הן לגמרי לא נכונות. משום שתאוות זה דבר בריא, תאוות, יצרים, זה דבר בריא. מה גורם לעם הגדול והקדוש הזה להשתמש כאדם חוטא, כשאדם לא מבין את האלוקית, אז הוא משחרר יצרים בצורה דורסנית והרסנית. אבל זה לא מתחיל משם, זה נגמר שם, אנחנו עם גדול וקדוש. מה קורה? נכון, זה מאמר הדור, מאמר הדור כאבן דה, כאבן פינה. מה קורה לעם הגדול הזה שפתאום הרשה לעצמו התנהג בצורה גורפת, אז צריכים אותה מחלה, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי שם, סבור, זה לא. למה? אנחנו פה בכנס ראשי ישיבות, ראשי ישיבות הגבוהות, אז הביאו לנו ככה כל מיני הרצאות ושיחות, דיברו אתמול על בוגרים באקדמיה. אז מה קורה שיש לפעמים כאלה בוגרים שפותשים את האקדמיה, אז מה קורה שמתרחקים חס שלום? כל מיני סיבות. אז מישהו אמר, יצרה, יש לי. ומאז שערים יצרה היה גם לפני 800 שנה, לפני 1900 שנה, לפני 3,000 שנה. זה לא הסיבה שאנחנו קופים ביצרה. גם אדם באקדמיה הוא לא, כן, אם הוא אדם חושף את עצמו דברים אסורים, אז בטח שכן. זה החיים הגדולים, לפעמים אדם מגיע לאקדמיה, נראה לי ששם החיים גדולים. בית המדרש נראה לו מאוד יפה, אבל מאוד תמים ונאיבי כזה, וסגור ולא מודע לכל האנרגיות והעוצמות. החברה החילונית היא לא יותר. אם נחלק את זה ככה, ובטח שהיא לא יותר שמחה, זה אינדיבידואלי. בטח שזה לא טעם החיים למי, להפך. זה מאוד אינדיבידואלי, אני לא חושב שזה... יש בפנים בסוף רמדבר אני שהולך הוא לא מודע על זה שהוא חולך שהוא בריא ואנחנו משתמשו במירי בן התורה ואני דיברתי יותר על מי שאומר כן אני רוצה להיות תורה אז אני נכה אז אני עכשיו יהיה מודע לנכות שלי, אני רבליים משותקות, אז אני לא מנסה לזכר, אני מנסה להתעמך במקלות, אני מבין שאני לא בסדר, אני מבין שמשהו בי לא תקין. אז מה הבעיה? יש בזה סופר בעיה, אני אגיד לך מה סופר בעיה, כי אתה לא אתה, כי אתה לא אתה. מה זה משנה אם אני חולה או נכה, זה הבדל עצום, כי אם אני חולה, אז התורה זה אני, התורה זה אני. אז יש תקווה, יש אופק, יש סיכוי, אני ארפא מזה, אני ארפא מזה, ועוד הרבה לפני שאני ארפא מזה, יש אמון. הקשיים שהם לא קשיים של לנסות להיות מישהו זר, כשאתה חושב שהתורה לא עצה, כשאתה נכה ולא חולה, אז זאת אומרת, אני כמו לחיות על מאדים, ומאדים אין אטמוספירה שיש בה 20% חמצן. אז אפשר לסרות שאני בעולם קצר, אבל אתה תמיד נמצא בעולם זר, תמיד נמצא בעולם מאיים. אז מה, אני תמיד ילכת בעולם חמצה, אתה לא יכול כל מה נתנו לו. שיש כל מיני תאונות, התנגשויות, והספקה עוזרת, ויש חור בצינור, ופתאום שכחת, ופתאום הלחץ עולה, ופתאום הלחץ יורד, ופתאום מישהו לא מגיע בזמן. כשאתה בסביבה נוכרת, בסביבה עוינת, אז בפנים, בתוך הלב, מתפתחת תרעומת, טעינה סמויה, כך או זה, טעינה סמויה. איפה הביטוי טעינה? טעינה זה מהו שנתן עיניו באישה, ואמרו חמים, אין לו תקנה, ימות עד שתיבאף. אמרו חמים ימות ולא תיבאף. אמרו טוב, רק לפני, ימות ולא תיבאף. אפילו לא תגיד לו שלום. למה? כי ליבה, לא ליבתי, ליבו אלא טעינה. ליבו אלא טעינה זה דבר... שאי אפשר לרפא אותו, ליבו אל התינה זה חוסר אמון בתורה, אז אני יכול להיות חזק, אז בסופו של דבר, אז זה לא יעבור לדור הבא, זה הדור הבא, זה לא יעבור לדור הבא, זה יעבור, אז אחרי 4 דורות, זה ישחק, הכל נשחק, כל המבנים התרבותיים נשחקים בסוף, כל המודות וכל הטרנדים וכל המנגינות וכל הלבושים וכל המתכונים, בסוף זה עובר, כי זה לא אתה, זה לא אתה, זה מה שבחר אותה. זה שהרמה אומר פה על בריאות כנפש, זה צצת אטום, זה מאמר הדור, בעומק זה מאמר הדור, בעומק זה גאולה. זו שפה אחרת לגמרי, אני לא הופך את הרמה לחסיד של הרב הזה. למרות שהוא בטח היה אוהב אותו. זו שפה אחרת, אני מסכים מאוד שפה אחרת, אבל בעומק הדברים, יש פה אמון גדול שהתורה היא חיים וחיים מתורה. אז נכון שלפי הרמה מה שמוביל בעיקר זה השכל, התבונה, המחשבה, ולפי כימונים אחרים של מחשבה עם ישראל, זה הנפש יותר. אתה מקיים תורה, ומאלה אתה בוטח בנפש שלך. יש מחלוקות, ואני שמח בזה שיש מחלוקות, אני לא מנסה לתשטש אותן, אבל מתחת המחלוקות יש פה איזו הבנה אחדותית כזאת, שהתורה היא הנחמה, התורה היא הנחמה. ואם רק אתה מודע לזה, אז זה קורה, אם אתה לא מודע לזה, אז תהיה חזק. לא נכון, לא תהיה חזק. אם לימוד תורה הוא דבר מייסר, אם לימוד תורה הוא דבר... אז אתה יכול לייצר אנשים שקשה להם, ואתה יכול להקים גיבורים, דמויות על כאלה, וגפנים כאלה שמצליחים לפגוע בעצמם, ולמאוך את עצמם, ולרמוס את עצמם. בסופו של דבר זה לא זה, זה לא זה. מבחן התוצאה הוא פחות חשוב, ידע עיקרי. מבחן התוצאה הוא פחות, המבחן החשוב מה זה החיים. זה מה שבסופו של דבר ידבר לעם. אם עם מרגיש שהתורה היא חיים, אז הוא שוקק עליהם, אז הוא רוצה את זה. הרי אנחנו לא נמצאים שאנחנו, אנחנו נמצאים שהשאיפות שלנו, שהחלומות שלנו, שהתקוות שלנו. ולשם נגיע בסוף. אם אתה מחליט שתהיה משהו, אם אתה מאמין בזה, אם יש לך יש בעיני, אז אתה תהיה שם בסוף. ואם אתה לא מאמין במשהו, אז זה נוח, וזה נעים, וזה לא יעזור, כי זה לא אתה. אז בסופו של דבר, הדברים נשחקים. כך אני חושב צריך לסכם את פרק שלישי, לפני המעבר לפרק רביעי, אז שאלות, הערות, אני במסך של טלפון, אז אני אפילו לא כל כך מצליח להיות לנו. מישהו רוצה לחלוק, להוסיף? כולם מסכימים. כולם מסכימים, או שאני פשוט לא שומע עם הרמקול. נו, שאני אגיד שהוא לא מסכים.
הרב?
ממש? כן.
לגבי פרטי המצוות, שזה כאילו כבכל המקום הזה שאדם, אולי ההבדל בין
הידיעה. מי מדבר רק? מי מדבר?
אבי. אבי נבוני.
אברהם הלכב.
בקיצור, אז הרב, יש את ה... לכאורה יש שתי מדרשים שונים שאני ככה מנסה לגשר ביניהם. מדרש אחד זה שאברהם אבינו דקדק ב...
מה השאלה אבל? למה תסביר את זה לך?
מצד אחד הרב, רואים שהרב, כתוב על אברהם אבינו שדידייף בפרטי מצוות, וכתוב על משה רבנו שיושב בבית מדרשו של רבי עקיבא ולא מבין את הפרטי מצוות כביכול. יש איזה מרחק כזה שבן אדם יוצא מהמסגרות כאילו הרוחניות המגננות ונתקל בפרטי מצוות וזה נראה לו מעיק, קשה, זאת אומרת, יש איזה פער, גם אני רואה אותו וגם במדרשים, שכביכול יש איזה פער בין המקום הכללי, הרוחני, לבין הורדה של, של האידאה לפרטי מצוות.
אז מה אתה שואל?
אני חושב שבזה, בפער הזה אדם מונח, במקום הזה של, שהוא אוהב את הדבר על אידאות גדולות, אבל היישום בחיים הוא, הוא הקשה.
בסדר, בלי יישום בחיים זה הכל דיבורים, זה כנפרדים, כמו שאומרים בני דודנו. אני מאוד אוהב אותה, אני לא רוצה לגור איתה בבית אחד, אני לא רוצה, אני סבור בשבילה, זה דיבורים חסרי פשר, אני מאוד אוהב ללמוד תורה, אבל אני לא לומד אותה. אני מאוד אוהב אותה בתיאוריה, זה הבנים. היו לי ילדים שפעם למדו בבית ספר, שהייתה בו אהבה תורה מדהימה. רב בית הספר היה דמות, באמת שכבה מעלה, כל ההפסקות, אתה רואה את כל בית הספר רץ אל הרב, מי שמשלים בשטות כעבוד, מקבל סוכריה. משהו, ילדים יצאו משם אהבה תורה אדירה מאוד, אבל היו ילדים שלמדו בתלמוד תורה. הם לא רק, פיתחו רומנטיזציה כלפי התורה, הם למדו תורה, רומנטיזציה זה חשוב מאוד. אבל הם ידעו את התורה, הם לא, הם נורא אוהבים את ארץ ישראל, גרים בבורופה. נורא אוהבים ספורט, רק הם יעשו את זה אחרי הפנסיה. ברור שהכל נבחן בפרטים. אתה מעלה סוגיה שהיא מאוד מאוד חשובה, מאוד מהותית, אבל אני לא רואה את השייכות שלה באופן ישיר לפה. כמו כל דבר, כמו כל דבר בחיים. אז אתה מצמצם את גבולות המחלה, אז יש כאלה שאומרים שהתורה היא נורא יפה. כשהתורה היא דיבורים, זה לא תורה. האידאות הגדולות זה לא תורה. מה שבתורה חשוב זה הפרטים בסופו של דבר. הערות, סיפור, פעם לפני כמה שנים נפגישו ביני לבין כמה רבנים וכמה פוליטיקאים בזמנו, אחת מהם הייתה ציפי לבני. והיה ויכוחים, היה שיח מאוד לא סבב כזה, דיברו הרבה על התנחלויות, התנחלויות. ראיתי שכל הוויכוח נהפך לפוליטי, אז אני אמרתי, אני לא אדבר. היא סיפרה שהיא מדליקה נרות שבה, ציפי לבני אמרה שהיא דתייה, לפי דעתה היא דתייה. היא אמרה, אני שומרת שבת, בקשרות, בפסח, ובאמת, אני בטיח כשאני. אז זה מרשים מאוד, כל הדיכוח שיש. אז אמרתי, נדבר משהו לעניין, אז היא אמרה שמדליקה נרות שבת, כמה השקעה בנרות שבת, ואז כשהגיע התורה, במקום לדבר על נרות שמון, דיברתי על נרות שבת. כי למדתי בדיוק את הסוגי נרות שבת, מהות של נרות שבת, שאור שבעת ימים דולק דרך נרות שבת. כאילו אמרתי, נדבר תורה נשמה, תורה כזאת, היא מאוד מאוד התרשמה מהדברים שלי, הסוף הולך להיות רע, אז תשמחו מדי. היא מאוד התרשמה, יו, איזה דברים, היא אומרת, זה הרבנים, הרבנים צריכים לדבר על לקטנות שלה, זה פיצ'וק מה שהרבנים צריכים לדבר. שמה אותי באיזה עציץ כזה, אתם יודעים, אתה תגיש את המנה האחרונה, דבר על לקטנות שלה, פיצ'וק, אני פיצ'וק נסתי לעשות הפוך. העדפתי כבר לדבר על ירדן שמון, כפרות זה תכלס. בלי פרטים אין שום דבר, בלי תכלס. מכות גם לראות שבת, אתם יודעים, לצערנו הרב פגשתי את נעמי חזן, היא הייתה יושב ראש הראשונה של הקרן החדשה לישראל. היא שמה את הקרן. אז גם אם מדליקה לראות שבת, עכשיו אני לא רוצה להיכנס עליה לפרטים, אבל אם מדליקים לראות שבת אחרי הזמן, אתם יודעים, זה קטסטרופה, וחילול שבת דאורייתא ברמה הכי חמורה, לא תדרוש בחום שבת. העיקר שמדליקים שלא נכון, בלי פרטים. בלי פרטים אין חיים, אתה בעולם הזה. אני רוצה להמשיך רק בגלל הדברים של הרב נועם, שבשבוע שעבר, ודברים שצריך להדגיש בכלל. כשאנחנו מדברים על זה שהתורה היא בריאה, חשוב מאוד 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 להדגיש. יש לנו תקופות בחיים שמאוד הרואיות, מאוד כמו אדם שהוא לא עלינו מאושפז בבית חולים. ואז שנהיה כולנו בריאים, כל חולי ישראל. ואז כשאדם מאושפז אז הוא מגלה אנרגיות אדירות בתוכו, אנרגיות של אמונה ושל חיים ושל מסירות. בסדר, התקופה הזאת, התקופה של שמרום מחלה, תקופה שכל המשפחה מגויסת, וזה סינית מדהימות. ואחרי זה נגמר את המחלה, וחוזרים לחיים הבנאליים. כמו אדם שחוזר בתשובה, וואו, עובר שערות, אורות, ככה חייבו את הסרט קוראים לזה, אורות. באמת חווה אורות, ויש איזו אווירה מאוד נפלאה ומאוד גדולה, והוא מוכן לוותר על זה ולהתחיל בקומה. ואדם הדתי הרגיל, בסדר, לא ביטרנו על שום דבר, לא ביטרתי על הכינר בשבת. אני לא מעלה את זה בדעתי. יש תחושה ששערות ומלחמות ומאבקים, הם מוצאים מאיתנו את הטופ שלנו, ובשגרה של החיים היא אפורה ומשעממת ונמוכה. יש איזה געגועים למלחמות. היה פעם שר ביטחון אחד שאמרו שהוא יוצא למלחמות, כואב לאכול מנות קרב. כאילו פייט כזה, כי הוא... וזה החמצה אדירה של החיים. זה החמצה אדירה, מלחמה, תקופות הקשות מלמדות אותנו מיש בנו. אבל אם נתחיל להשתעמם ונתחיל להרגיש שטויות, אתה יודע, אתה בשעות משבר אתה כל כך משתוקק, מבקש מאלוקים, וכשזה עובר, בתחילה אתה מתרגש. ואחרי זה שוב, המילה בנאלי פה היא מככבת, כוכב שחור אולי. גולט את כל האור, כי זה מובן מאליו, זה מובן מאליו. הרמב"ם לא מציע לנו תורה של סטלבט, ממש לא. אז במקום להשקיע את כל האנרגיות בלהיות חולה, או לנצח את האויב, או לתסקד בהישרדות, את כל האנרגיות, אנרגיות של יצירה, המשק הישראלי למשל, הוא משק שמאופיין ביצירתיות מטורפת. חדשנות, המילה יותר נבואת פה היא חדשנות, חדשנות, תחום סייבר, זה גם מסוג שמלחמה. יש מלחמה של מלחמה יצירתית, מלחמה של עשייה, מלחמה של שמחה, מלחמה של טוב, מלחמה של ברכה. מלחמה שהיא לא מול הכאב, מול הבעיות. כשהרב אומר שהתורה היא בריאה, הרב אומר, תפסיק, יש פה ילדים, מותר להם. אם זה יפריע לכם, תגידו, ואני אזוז למקום אחר. יש פה בקשה להפעיל את כל האנרגיות שאדם מפעיל כדי להילחם נגד עצמי. זה מדהים שאדם, אתה יודע, אתה רואה נפה בלי יאי, מצייר ברגליים, מתפקד לבד, אתה מעלה, חמד אמר. אבל זה לא אני אחרי זה התקרבל וספר בביוגרפיה שלי שישנתי והעברתי את הזמן וזפזפתי והסתכלתי לא רצה. את כל האנרגיות שאנחנו לומדים על עצמנו, מצבים מצוקה, זה אנרגיות שקיימות לנו ואנחנו יכולים להיות יצירתיים, לחיות בגדול. לחיות בגדול. להשתמש בזה, אבל לא בשביל לפתור בעיות, להשתמש בשביל לעוף קדימה, לעוף קדימה בכל תחומי החיים. לא צריך לריב כדי אחרי זה להשקיע זמן ולשפר את שלום בית. אפשר לשפר את שלום בית, אולי כדאי. לפני שמגיעה המריבה, יש... היה ילד אחד שלא דיבר, הביא אותו לכל מיני יועצים ודבקו בזה, והוא לא דיבר, אז כמה שעבדו מולו, הוא לא דיבר, עד שיום אחד, הוא היה בן 6-7, אחרי זה עושה תוריים, הוא אומר, תעביר אותה חוצה. אז הוא לא, מה? הוא אומר, לא קטנה, מה? הוא אומר, אבל אתה יודע, אז למה? עד עכשיו, כל היה בסדר. פעם ראשונה, אני גם במצוקה, אז זה בדיחה עצובה, זה בעיה. אנחנו לא במצוקה, אנחנו לא חיים, אנחנו לא התמודדים, אנחנו לא קשים. הממה הגדולה, אנחנו ממש סי, ופסק מצד שקרו לנו.
הרב, אנחנו לא שומעים אותך טוב. הרב, זה אביחי, לא שומעים אותך
טוב או שלא שומעים? אני היה חסר לי איזה שתי משפטים אחרונים של הרב, ואני במקום עם קליט. אני אנסה לזוז למבחר. עכשיו אני פה עובר למקום שקט, אבל זה לא כך שקט. למעשה, כשהרמב"ם מדבר איתנו על, על בריאות, על חולי הנפש, זה היה סיפור מטורף, חבל שלא שמעתם אותו, ואני לא אחזור כדי שתשארו עכשיו עם... במתח. זה סתם סיפור, לא, לא משמעותי. יש חיים של תסיסה, חיים של תסיסה. אני זוכר שדוד יולובנץ התנהל בחברון, אז בלוויה שלו, נמפי בגולן, הוא עושים בני, הוא ראה. אז בלוויה שלו, אני אמר שהוא הובל אותו בתור ממם למחלקה, אז הוא אמר לו, מה השאיפה? כאילו כל אחד יש לו איזשהו מוטו. הוא אמר לו, מה השאיפה שלך עם החיילים שלך? מה אתה רוצה שיהיה? אז הוא אמר לו, חדבת יציאה, כשהמפה אמרת לו, חדבת יציאה, הוא התחיל לזכות. הגולנצ'יק הקשור אחרי. אפילו היה בהלם, בהלם. מאיפה הבאת את זה בכלל? מה זה השפה הזאת? מי מכיר את השפה הזאת? אני מתשמטת פה לראות איזה מקום יוכל לקבל אותי. מצאתי פה איזה אולם. נניח שנשאר פה, אתם שומעים אותי? מישהו להגיד?
כן, שומעים, שומעים.
שומעים אותי?
כן, כן, אבל זה הרבה יותר טוב.
חדבת יצירה, לכם על חדבת יצירה, לא לחכות שזה יגיע. חכה שזה יגיע, לא לחכות שיקרה מה. חדבת יצירה, איך אני קם בבוקר? זה באמת, זה באמת עולם. חדבת יצירה זה החלטה, כמו אם אלוקים או אין אלוקים זה החלטה, זה לא בא לבד. אם זה בא לבד, זה בסך החלטה, זה חלטה אלוקים. והחלטה בלב, זה חדבת יצירה, זה... אני הולך על זה, אני נלחם על זה, בחיים שלי, תהיה חדבת יצירה. וכשיש חדבת יצירה, אז חיים, אז שמחים, אז זה חיים אחרים. איזה חיים אחרים לגמרי, זה קומה אחרת לגמרי. ואנחנו מתמודדים, מחפשים את המשימות, מחפשים את האתגרים. אני עובר לפרק רביעי ברשותך. מקובל עליכם? אז יאללה, תפתחו פרק רביעי ברמב"ם. פרק רביעי. זה הלב של שמונה פרטים, זה בעצם הכלי המעשי. ספרי מוסר הם הרבה פעמים לא נותנים לנו כלים מעשיים, הם אומרים לנו מה האמת. הרמב"ם לא עוסק פה במה האמת, הרמב"ם עוסק בכלי, זאת אומרת דרך, משהו ממשי, פרקטי, טכני, שלוקח את כל הדיבורים הגדולים ומאפשר לנו הפרטים שדיבר בכל. מאפשר לי לגעת בהם. אז הרמב"ם אומר כך, רפואת חולי הנפש. המעשים הטובים ומעשים השווים המוצאים לשתי קצוות ששתיהן רע. האחת מהן תוספת והשנייה חסרון. והמעלות הן תכונות נפשיות וכלים מוצאים שתי תכונות, אחת מהן יתרה ואחת מהן חסרה. מן התכונות האלה התחילו לפעולות טוב. שימו לב, הרמב"ם לא מדבר על מעשים, לא על התנהגות. התנהגות חיובית ושלילית כתובה בשולחן ערוך, בסדר? או בחלק גדול לא מספרי המוסר, מתי זו התנהגות חיובית ומתי זאת התנהגות שלילית. אנחנו מדברים עכשיו על מידות הנפש. המעשים הטובים זה המעשים, זה התנהגויות. אני חוזר מתחילת הפרק. המעשים הטובים הם מעשים, התנהגויות שווים, ממוצעים עוד לתפלים מילה שווים, ממוצעים לשתי קצוות שתי נראה, אחת הם תוסעים לשני החיסרון, המעלות, פה מדובר על האישיות, כוחות הנפש, תכונות נפשיות, עניינים מוצעים לשתי תכונות חוף. אנחנו מדברים עכשיו פה בספר הזה, לא בשפן ארוך, יש דבר מברבה ספר ההנחה יותר רזקה, אנחנו מדברים פה על מבנה נפשי שהוא בריא, שמתכונות נפשיות, איך כתוב? מתכונות נפשיות התחייבו הפעולות בהן. מי שלמשל הוא קמצן בנפש, אז הוא התנהג אחר כך בצורה קמצנית. שהוא נדיב, התנהג אחר כך בצורה נדיבה, או לא, יכול להיות קמצן שמתנהג בנדיבות, יכול להיות נדיב שמתנהג בקמצנות, בגלל שהוא נלחם עם עצמו, בגלל שאימו עליו, בגלל כל מיני סיבות. אנחנו רוצים לדבר על הנפש. זה הדבר הראשון שצריך לציין כשמסתכלים בפרק, אבל עכשיו בואו נראה. מה, זה אומר בדרך אגב, הדבר העקרוני, מעשים שווים ממוצעים, ממוצעים משתי קצרות, ששתיהם רע. אחת עוסף זה שנייה חסרות. זה נגזרת של הבריאות. אם אני בריא, אם החיים הם בריאים, אז כל כוחות שמו לב, זה אני אומר פה אמירה דרסטית. מה זה אני אומר? זה בגלל, זה חזר לב. כל כוחות החיים שלי הם טובים. כל כוחות החיים שלי. בסדר? כי אני בריא. הידיים שלי טובות, הרגליים שלי בריאות, העיניים שלי טובות, האף שלי מיותר. אדם בריא, אתה לא הולך מנסר לו את האף. אדם בריא, אתה לא הולך מנשתי לו איברים בתוך הגוף. הוא בריא. אין פעם חשוב שהפנדיצית קראו זה תוספתן. התוספתן חשוב הוא מיותר. הוא לא מיותר, יש לו חלק קריטי, הוא מלך את החיסון, הוא במיטש, הוא מפרישה הרבה הורמונים. אין דבר כזה מיותר. אין כוחות נפש מיותרים. יש כוחות נפש שאני משתמש בהם בצורה לא נכונה, או שמשהו התעוות אצלי בעוצמה של כוחות הנפש. אני לפני שאני קורא ברמה, אני מדבר עכשיו על פה קצת, ממילא יש פה רעש, ממילא קשה לי לראות, אני קורא את השמונה פרטים בתוך פלאפון. אז אני פחות נתון בטקסט. ולא בבית. אז אני חוזר למה שאמרתי. היד שלו, בואו לא נדבר, כל בלנטה, בסדר, דיברתי כל מיני בלנטות שמפרישות, מצבי חרדה נגרמים הרבה פעמים מהפרשות יתר של נניח אדרנלין, בסדר? אדרנלין זה בלוטה הורמון שמפרישות בלנטות בגוף שלי, במוח, מוח מפריש אדרנלין, סירוטינית, נניח אדרנלין, בואו נשאר בזה, שהוא קריטי לקיום שלו, אדרנלין זה מצבי סכנה, מצבי לחץ, מצבי איום, שבהם המוח מכניס אותך לדריכות, לגוננות, לתוקפנות. כשהמוח שתו באדרנלין, זה לא קשה מנוח ולפעול בשלווה. אתה עכשיו פנתר מתקרב אליך, אתה בורח ביער, אויב שדולג לך, אתה חייב לך, מדויק, מדויק. ולהיות מודאג מאוד, יש כל חוסר ריכוז של הסביבית שנייה שלך יכולה להיות לחיות לה. לצאת חד קטן ולהיות רגיש לכל תנועה של מפוחלה לרשרש, לכל איך שאני בואי נפגחו אותי פה, לכל מה שקרה. אז זה גרמלין, זה מה שנותן לך העוצמה, זה גרמלין לכל הכוחות שלך עוצמה, ואז זה גרמלין שלך הוא הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר חד. ואתה פוגע בצורה מאוד מדויקת, בגלל שאתה שפוגע, אתה רואה איפה יזרוקים על איזה חץ מימין ומשמאל, ואז אתה מסתכל על הכלים השניים. האדרנלין גורם לך, מה הבעיה? הבעיה שיש הפרשת יתר של האדרנלין. נכנס וחלילה, אני נכנס להפרשת יתר של האדרנלין, אז הוא קורא את מה באמת, אתה חוזר מסטרס, אתה חוזר מסטרס, אתה חוזר מסטרס, ואז אנחנו נסכים לגיהנום. הוא הולך ברחוב, וחשוב שכל מי שעובר שם הוא זינזיאני, הוא יושב בבית, הוא מודאג, אתם יודעים, אנשים חרדתיים, אנשים שאתה מנסה להרגיע אותה, הנחת הולדת הכי קשה בחיים בחברים, אנשים לא מוצאים, כשיש מישהו חרדות, אתה מנסה להרגיע אותו, זה לא יעזור, זה לא יעזור, כי הוא לא חרד בגלל שהוא בחובות כלכליים, הוא חרד, עכשיו השכל מחפש הסברים, אז אומר, טוב, אני חרד בגלל שתהיה לי תאונה, בא אליו מישהו עם חרדות, והם משכנעים אותו, שעבוד אסלם, הם מאושרים, הם מבסוטים, הם מצליחו. ואחרי כמה ימים, באותו יום, פתאום הוא מבטא לו חרדה חדשה. זה כמו התמכויות, שאתה פתא התפחות, והוא מתבקר משהו אחר. אז לא עשינו פה יותר מדי. אז בנותה של פרישת אדרנלין, היא קריטית, אם יש אדרנלין בגוף, זה חשוב, צריך להיות אדרנלין בגוף. מה הבעיה? יכולה להיות שתי טעויות, שתי בעיות, שתי מחלות. מחלה אחת שהפרשת יתר, פעילות יתר, עוררות יתר, שזה כל הזמן מפריש, לשקול, כל הזמן כל הזמן מפריש. זה בעיה אחת. הבעיה השנייה, וזה ביתר, ביתר. הבעיה השנייה זה תוספות. הבעיה השנייה חיסרון, זאת אומרת, הבעיה שאדמי לא מתפקד, הוא מתפקד לא כדי. ועד מצבי קיצור, מצבי שאתה צריך לתפוס פיקוד ולהוביל, להיות מרוכז, אז אתה עובד ככה. וזו אדישות כזאת, שהוא לא מתחיל להיקשם בקרבות, לא לזהות. אירופה לא מייצרת אדרנלין מול כל הסיכונים שבאים אליהם. טוב, שם זה בעיה רוחנית, עמוקה מאוד, אז לא. רק כדוגמה.
כל כוחות הגוף הם כוחות חיוניים, קיומיים. אוי ואבוי, כוחות הגוף למישהו לא תגיד, אוי ואבוי, מרגל תתנפח על עצמה, מרגל תהיה עסוקה בלגדול, אם יהיה איזה גדול סופני ברגל שיגדל, יגדל, 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 אז ככה זה כוחות הנפש. אין כוח שלילי בנפש, אין, אין, אין. כל כוחות הנפש של כולנו הם אלוקים, הם ביטוי לצד אלוקים שלנו. חוץ מבזור כתוב לו ברמב"ם, ייאוש. וזה כתוב ייאוש קינה במסערות, הקין, כמו נצר, כמו שורש, כמו קן של ציפור, המקום שממנו גדלים, המקום שממנו פותחים. זה קינה במסערות, מה שאין שום דבר חיובי בייאוש. אבל ייאוש, אני חושב, זה לא כוח חיים. הרמח"ל מדבר על הצליל. הצליל זה לא כוח חיים, הצליל זה כוח של מוות. אז בטח לא, אין לי מה לנדוד את זה. אבל כוחות חיים הם כולם צריכים, כולם צריכים. אז בואו נקרא אותם עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אני קורא. המעשים טובים, מעשים השווים, המוקשים לצפות כבוד שם רע, אחד מתוכנית שמה שתרון המעלות, זה במעשים. מה זה מה, זאת אומרת, בתכונות האישיות. תכונות נפשיות ושמיים מוצאים לתפקד עם כוחות עלים של מצפון השמיים נמצא. אני אשתה תכונות רעות, מה שתה תכונות רעות, אחת הן יתרה, לתפקד, תכונת נפש שהיא משתלטת עליי, ושל כעס, זה דבר שהוא נותן, זה סוג מסוג של כוח חיים. הבעיה לכעס, שהוא יוצא מפורפות, שגם בכמות וגם באיכות וגם בכמות המכונות. אבל מצד שני, אם יש מישהו חסר כעס לחלוטין, זה סוג של הצפת ובדישות. אז זה גם גרוע. אז שתי תכונות רעות, אחת יתרה ואחרת חסרה. מן התכונות האלו, תכונות הנפש, מתחייבו הפעולות האלו. התוצר של זה, אתה מתנהג, איך אתה מתנהג? למשל, אני אתן למשל, לזהירות, שמידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר הרגש שנה. אז המילים שלנו זה לא בדיוק היעדות של ימינו, אז בואו נספט את הרגל. הזהירות היא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר הרגש בענה. זהירות זה כמו שהמחל מתחיל במידת הזהירות. זהירות זה לגשת אל העולם בצורה זהירה. זהירות זה לקראת העולם בשליטה. ומה פנפש כזו? נכון אותה, נותן לבן שלך תערוס על תרחם, אתה אומר בזהירות. בזהירות אתה לא אומר לו, אל תיסע. תיסע, בטח שתיסע. לא תעשה את בזהירות. בזהירות זה לעשות את השכל שלה, לעשות את זה מתוך שליטה. יחס את כוחות החיים, זה קשר מילה זהירות. מה היחס את כוחות החיים? אם כוחות החיים הם שולטים בי, אני לא שולט, אני לחלוטין לא שולט. כמו את השפה של הרמב"ם, אני לא רוצה לדבר בשפה שלי. הזהירות. מידה מוצאת בין רוב התאווה ובין הרגש בענה. זה מאוד שונה מהשיח שלנו, זה רק מהעברית שלנו, זה הרבה יותר חמור, מצרות החשיבה שלנו. זה שם בין 800 שנה וזה מפקיע אותם כל פעם מחדש. יש, היחס לאמנות, היחס ליצרים, בסדר? היחס לדחפים. שיש פה שתי דומות, שתי ממות, יש ידי הרגשה בענה, אדם שזה לא. תביאו לו אוכל, מה שאתה אומר לבוא, זה לא מעניין אותו, תביא לו בופה, מעדנים, ואת הבשר הכי משובח בעולם, שעולה יש לך משקל, תביאו לו, זה לא מעניין אותו, זה לא מעניין אותו, עושים, לא מסכים לאכול לו, הרמה לא מדבר לתנאה, תכו אדם שמאוד רוצה לאכול מאכל יוקרה, אבל הוא מסגף את עצמו, לא, על זה הרמה לא מדבר, זה כל המעשים, מדבר את חול בנפש. יש אדם שלא מעניין אותו, הוא לא סגפן בזה שהוא מצליח להיות גיבור. זה לא מעניין אותו. זה נקרא היעדר ההרגשה בענה. ויש אחד שהוא מתמכר. הזהירות עם פעולות הטובות. רגע. מידה מוצא בין רוב התאווה ובין היעדר הרגשה. תאוות הם דברים בריאים וחיוביים יצרים. הם לא רעים. אנחנו חושבים כולנו יצרים נורמליים עם דברים טובים ומשנים לפי כוחות חיים. אתה רעב מעולה שאתה רעב, כמה טוב שאתה רעב, כמה בריא שאתה רעב. הרעב הוא גשר של הגוף לספר לך שהוא זקוק למזון, זקוק למזון. בלי רעב אתה לא תאכל כנראה. אני מבטיח לכם שלא היינו רעבים, אם האוכל היינו מטעים, אני מבטיח לכם שחלק גדול מהמדיד היה מת ברעב. קטע מסיונות האלה שעשו עם דברים, עם חולדות, שיצאו אותי לקרוא מדי החלקים בתקופת המוח, שחלקים עם ג'וש הסבא, וכל פעם שהם קבעו לאוכל, אז נותנים להם גירון חשמלי, והם יודעים שמסרות, הם יקו ברעב, הם יחלו בערערי אוכל, הם יקו ברעב. אתה לא תיקח תפוח העץ ותנגוס אותו, ותרסק אותו, ותמלא אותו ברוב, ותהפוך אותו
כניסה דוחה ומגילה, ואחרי זה קיבלה את זה, ולא צריך לזכות לחסת ורואה מה יוצא מהגוף, ובדינוף זה לא תתעסק, אם אין לך משהו שגורם לך להיות מלא תאווה אל האוכל, תאווה? אל האוכל היא תאווה בריאה, תאווה שבזכותה אנחנו חיים. מי שיש לו עוזר בגושה בענה, משהו בו חולה, משהו בו לא תקין, משהו בו לא מחובר. אני יכול לאכול, כי הרופא אמר לו. אתם יודעים איך זה יראה מי שאוכל לכל מי שנוערים לקבל את הפימותרפיה, זה כל הדברים השתם שברזות. אז הוא באמת אין אותו לראות משקוד, זה לא מאוד קצוי. תאוות האכלה היא תאוות בריאה, מאוד מה הבעיה? או שאתה מאבד יותר, או שאתה לא משתלט עליך, אתה חג שאולי פה אוכל, ואוכל, 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 ואוכל. מי שמקשר לצרכים של הגוף, מי שמקשר שאלה אם זה טוב לגוף, רע לגוף. אני אוכל ואוכל והמאכלים משתלטים עליי. ואז הגוף יביא לי קריסה. זאת אומרת, יש כוח אחד שנקרא זהירות. זהירות זה יחס נכון, החושים מתפקדים, מתפקדים בצורה מדויקת, בצורה מצוות. בצורה מצוות. כמה אוכלים? כל אחד, מה שהוא צריך, כל גוף שאת זקוק לי יותר. אתם יודעים שכשאדם אוכל ולא שבע, חוץ מהאכילה הרגשית, דברים כאלה, לא רק עם ילדים, ילדים שאוכלים חול בהרבה זכות. אם הגוף לא שבע, כי באמת לא שבע, כי חסר לו חלבון, חסר פחמן, חסר ויטמין A, אז תאכל עוד ועוד ועוד, ובכל המאגרי ויטמין A של המדולדלים, אז הוא ממשיך להיות רעב. יש משהו בריא מאוד ברע, אבל אם מישהו בא אוכל עקרוני, יצרי המערכה השתלטו עליו. בולים, בולימי כזה, אוכל ואוכל ואוכל ואוכל. כמו ברומא, אורגיות כאלה של זמילה והפעות, מקים. אז זה עיוות, זה עיוות. זאת אומרת, אין פה שלושה תכונות, שלוש תכונות שלו. אין פה אדם בלי יצרים, אדם נורמלי ואדם תכונני. הרמם לא רואה את זה כך, הרמם לא יצרים בריאים זה בריאים. בלי יצרים, ויצרי עודף הם שתי מחלות, בואו נראה את המילים שלהם. הזהירות מפעולות הטובות, תכונות שתחייב ממנה הזהירות ההתנהגותית. הזהירות ההתנהגותית, מתחייב ממנה זהירות עם מעלת המידות. אבל רוב התאווה הוא הקצה הראשון, והדר הרגשם, הרגשם על הגן הוא הקצה, עוד שניהם רגמות. זה חידוש, זה קשה להגל, שניהם הם רגמות. מה הכוונה שניהם רגמות? בציור שלנו זה לא ככה, בציור שלנו אדם שהוא משועבד, הוא מתמכר לזלילה, הוא אדם דוחה, הוא אדם חייתי, הוא אדם לא נעים, משהו ב... משהו בזה מנחיק אותם, משהו בזה גורם הרבה שנים, אבל אדם שכמעט לא אוכל, אנחנו מעריכים אותם, אנחנו אנשים רוחניים, אנשים מופשטים מהצרכים הפשוטים של בני האדם, שהם חשים צורך לאכול, דמויות לחיקוי, שואפים להיות כמוהם, מנסים להגיע למצב הזה, בסדר, זה לא הרמב"ם. הרמב"ם ממש לא רואה את זה ככה. הרמב"ם הוא מלא רחמים, הוא מלא כאב על אנשים שלא רוצים לאכול, אם זה מחלות נפש, אם זה מחלות נפש בשפה שלנו. יש לנו סכנה כזאת שאנחנו לוקחים מאנשים שבפעמים שעבר נפשיות, אנחנו הופכים אותם לגיבורי תרבות שזה מנוח. הופכים אותם להיות מוצאות, אנחנו אומרים לכם לא אוכלים ולא שופטים. אנחנו אומרים, וואו, הם בטח נמשכים אל העולם הזה כמונו רק, העולם הולכים לענות, אבל למה אנחנו בכלל מעניין אותו? יכול להיות, לא, יש אנשים מאוד צדיקים בטח, אבל אני חושב שהעולם הולכים לענות. אני חושב שהם תסבוכים, עוד במערכת ה... או הגוף שלהם, חילוף או חומרים שלהם, או שהם, יש בהם מחלות מהם שגורות להם לא נפל, לא מחבל, שניהם רע גמור, שניהם רע גמור. זו אמירה דרסטית שאנחנו מסיימים עכשיו, אבל נפתח את זה מאוד מאוד במהלך הפרק הזה. הם שתיהם בעיה, שניהם רע גמור, שתי תכונות
בלבדה.
כן. אתה רוצה לומר משהו?
אני אומר, שתיהם זה בעיה באותה מידה?
שתיהם, יש את כל המידות, את כל המידות אנחנו נחלק בעצם, חלוקה אחרת לגמרי. אין לנו רשימה ארוכה של מידות, יש לנו כוחות נפש, לחיות כוח נפש זה בריא. יש באותה מידה, אבל זה סוג אחר של מחלה. מחלה אחת שאני מחבא את הווליום לגמרי, מחלה שנייה שאני מגביר את הווליום למקסימום, שניהם עיוותים. יש מינון נכון, כמו כל כלי בתזמורת. אם אחת עוצרה את עצמי לעצמה רמקור, תתחיל להשתולל, תתחיל לחצרץ על חשבון האחרים. או אם אחת עוצרה את חבק הווליום שלה לגמרי, לא ישמע אותה, אז התזמורת כולה, תתחיל לציית. אז בקהלת הזאת, במקרה הזאת שחיה בתוך כל אחד מאיתנו, בשתי הכוחות הנפש שלנו. אם כוח אחד יצא לי, זה רק אמור. זה לא יעזור אם החצוצרה קיבטה את עצמה או השתלטה על כל הסקסופון, בסדר, הסקסופון אין בפילהרמונית, אבל הטרומבון. המנגינה היא מדויקת, ואלוקים ברא בך את כל כוחות הנפש, אתה זקוק לכולם, את היצרים, את התאווה, כוחות הנפש, בצורה מדויקת, שאתה בריא, אתה חי בצורה כשרה, בריאה, שמחה, בצורה מדויקת. ואם משהו שם לא בצורה מדויקת, זה קטסטרופה, קטסטרופה. ויש קטסטרופות שאנחנו רגילים בגלל חינוך לקוי, לראות בהם דברים טובים, ואנחנו עושים אידיאליזציה. אנחנו קוראים לא נכון את התמונה. ויש דבר קטסטרופות שאנחנו מזהים אותם קטסטרופות. אז אנחנו מזהים אותם קטסטרופות. אבל זה הבדל אחר. ידע יקרים, אני מסיים פה, שתהיה שבת שלום, שבת נדע ואביהו יעבירו את האש, ומסיעים את נפשם מקודש שגורסים למזבח, והרצון שלהם יביא אותם לפגישה של דממה של אהרון, דממה של אהרון תחרון מספיר, זה דברים שמאוד קשור לתות שלנו, דממה זה העמידה מול המציאות, האמון במציאות, ההקשבה למציאות, שמגלה מתוכה את אלוקים, שתהיה שבת שלום, שרות ובוד לכל עם ישראל.
שבת שלום הרב, תודה רבה.
שבת שלום הרב.
שבת שלום.
שבת שלום.
הרב יהוד אוחנה, שבת שלום, טוב לראות אותך פה. ואת וישי, ואת זאב, ואת מני, ואת חילי, ואת אירופה מתחילי. וכלתנה, שולם הרב זאב, טוב לראות אתכם מבחינה, חבור את הרב רועי. אני פה עם הטלפון הקטן, לא עושה הופעה בריסה, מכילה. מישהו שדילה
שלה.
הנה, עכשיו רואים גם את אהודי. אהוד, אהוד. שבת שלום, חדור ורז. ברכה והצלחה. שבת שלום, ביטח.